הבאות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 12 פרק 13. אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
אני עידן זמן.
ואני מופתע מהמוזיקת רקע החדשה.
היא לא חדשה.
היא לא חדשה.
אני לא שמעתי אותה אף פעם.
שומעים אותה רק כשמקליטים בג'אם, אז יכול להיות שאם להקלטת בג'אם.
לא, לא, לא שומעים אותה כשמקליטים בדיסקורד. זה ההבדל היחיד.
בכל מקרה, אני גיא ביטון.
אז אותו דבר.
לא, לא נכון.
שומעים אותה רק בג'אם.
לא, לא שומעים אותה בדיסקורד.
אני גיליתי שגיא לא הקשיב לאף אחד מהפרקים שבהם התארחתי בצופים משחקים בשנה וחצי האחרונות, וזה פוגע בי כבן אדם.
זיירמן, אתה מנסה פחות או יותר את כל מה שאתה אומר בפרק עליי לפני. למה אני צריך
להקשיב? זה נכון. ומחיתי זה נכון.
שלום לכולם, אני חוץ מזה שגיא החליט להרוס את הפתיח, עשיתם אותו מצוין, כל הכבוד.
למה גיא הרס את הפתיח?
כי הוא לא אמר את השם שלו, כשהוא היה אמור להגיד את השם שלו.
הוא אמר, אחרי עידן.
כן, אבל הוא אמר את זה אחרי הטנג'נט של, הוא לא שמע אף פעם את הפתיח.
אני חושב שהוספתי איזה, איזה טעם טיפונת, קצת פיקנטיות.
הפודקאסט הזה יש בו יותר מדי פיקנטיות. בכל אופן. אני תמיד מתמודד, אני מתמודד בגאון ובאומץ. אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, על כל המשחקים כולם. בדרך כלל. אנחנו מקליטים היום, ולכן הפרקים עולים בימי שני, באתר isl.me, שם תוכלו למצוא את כל הפרקים, כל פרקי העבר, ואת הכישורי הרשמה לדרך המועדפת עליכם להאזין לפודקאסטים. היום נעשה פרק סיכום שנה, כי הגיע סוף השנה, והחלטתי שכך יהיה.
ואנחנו עושים מה שאביב אומר.
בדרך כלל. יהודה מורד לפעמים.
תמיד.
אז אנחנו נדבר על המשחקים שציפינו להם לשנה הזאת ומה קרה איתם, על המשחקים הטובים ביותר ששיחקנו השנה או אלה שהשפיעו עלינו ביותר, ונסכם בציפיות ל-2021, החלק שאנחנו הכי גרועים בו בדרך כלל. לפני כן, חסויות. האם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה? יש לנו קישורי שותפים שאתם יכולים להשתמש בהם. כמו Humble Bundle, isl.me/humble, ו-drive.org. isl.me/drive. חוץ מזה, יש לנו merchandising, חולצות, ופדים לעכבר, וכוסות, זה isl.me/merch. ויש לנו את חנות המשחקים הקטנה והחביבה, ב-nexus.gg/isl.me, שאני צריך להסתכל אם יש להם משחקים חדשים ולרענן את המלאי. אבל חלק מהמשחקים שאנחנו מדברים עליהם היום, יהיו בחנות. זהו. נתחיל עם המשחקים להם ציפינו, בואו לפני זה, אמירה כללית, איך הייתה שנת 2020 מבחינת משחקים? עזבו את כל שאר הדברים שקרו בשנה הזאת.
מבחינת משחקים זה דיסקלמר חשוב, כי מבחינת משחקים הייתה אדירה, לדעתי.
סבבה.
הייתה שנה טובה מאוד.
יודע?
כן, כן, הייתה ממש אחלה, יש לו גם משחקים חדשים, גם רכבות חדשות, בגדול סבבה.
כן, בגדול סבבה. האמת שהוצאתי שבוע את סיכום המשחקים שלי, כמו שאני עושה כל שנה, ויצא לי לשחק פחות משחקים השנה, אבל זה בעיקר כי שלושה חודשים מתוך השנה הזאת שיחקתי פרסונה 5, אז זה בא על חשבון דברים אחרים, מן הסתם. אבל גם שיחקתי פחות משחקים חדשים, שיחקתי הרבה משחקים ישנים, כי... ישנים. מהשנים האחרונות, כי פלייסטיישן וצריך... to catch up, מה שנקרא... למרות שעדיין רוב המשחקים שלי היו בפי-סי, אבל הפלייסטיישן לקח את הכי הרבה זמן מתוך זמן המשחק שלי. אז זה מה שקרה השנה. טוב, נתחיל עם... אני ועידן היינו בפרק הסיכום של שנה שעברה. גיא הוסיף את הציפיות שהיו לו בכל מקרה, יהודה לא. וזה בסדר כמובן.
כן, אני נורא גרוע בלדעת מתי יוצאים משחקים.
תקשיב. מה שאנחנו עושים בפרק
לא
הזה...
לא באמת היו לי ציפיות.
בדיוק, מה שאנחנו עושים בפרק הזה, תמיד, לפני הפרק, זה נכנסים לגוגל, בודקים מה המשחקים לשנה הבאה, ולפי זה אומרים ציפיות.
כן, אבל אני לא מאמין לשום דבר, כתבתי את זה בסוף הפרק, לא, אין לי שום ציפייה לשום...
אבל תראה, כל הדברים שציפינו להם, חוץ מעידן עם ה-12 מינטס המוזר שלו...
שלא יצא.
יצאו, זהו, כל השאר יצא. אז נתחיל מהר. אני ציפיתי בשנה שעברה ל-Animal Crossing החדש, New Horizons. קניתי, שיחקתי, היה נחמד, פחות ממה שציפיתי. אם עקבתם אחרי הפודקאסט, אתם יודעים את זה. אני לא הייתי מאלה שמאוד התלהבו במשחק, פרשתי ממנו אחרי זה 20 שעות.
אביב לא אוהב משחקים בזמן אמת.
כן, אז בעיקר העניין של הזמן אמת שהוריד אותי ממנו, והעובדה שאת כאילו, יותר מכל שאר המשחקים בז'אנר שאני בעיקרון מאוד אוהב, זה משחק ללא מטרה, ואתה צריך כאילו לחקור בעצמך הכל ולבד, ואני צריך דברים שיעניעו אותי. אז זה היה Animal Crossing. גם ציפיתי ל-Watch Dog Legion, מתוך זה שאני אהבתי את המשחק הקודם בסדרה. לא קניתי אותו עדיין, הדברים שאומרים עליו טובים, יהודה שיחק בו ודיבר עליו בתוכנית, וכנראה אני אקנה אותו בעתיד, כי גם את Watch Dogs 2 קניתי הרבה זמן אחרי שהוא יצא, ומאוד נהנתי ממנו. והדבר האחרון שכתבתי בציפיות של 2019, זה Cyberpunk 2077, גם אז כתבתי שאני לא יודע מה יקרה עם המשחק הזה, ואני מחכה לראות. אז it's a pile of shit. סתם. כאילו, יש את הבעיות וכן הלאה, אני בעיקר מתרחק ממנו בגלל כל הדגלים האדומים שעלו במהלך הפיתוח שלו, ופשוט החלטתי לא לגעת במשחק, וכרגע הוא מאוד מבוגבג, אז זה מה שקרה, חוץ מליהודה.
הוא נורא מבוגבג בקונסולות?
כן.
בפי-סי ממש מעט באגים יש לי.
מעולה.
לצורך עניין, Assassin's Creed ולהלה,
יותר באגים?
יותר באגים.
סבבה. אני אגב ממליץ לכם ללכת בטוויטר לפרופיל של עודד פוירשטיין. הוא מעלה צילומי מסך מאוד משעשעים מסייבר פאנק, והוא גרם לזה שנפתח דיון ארוך היום על רומנים וסטנוס סקס במשחקים, ומאוד התפלאתי שלאנשים שלא משחקים במשחקים באופן קבוע, זה לא ברור מאליו שיש אופציות כאלה של סקס במשחקים. אז זה היה נחמד. עידן!
לאנשים שיודעים שיש סצנות סקס במשחקים, זה מאוד מאוד מפתיע הקטע הזה שהסצנות סקס הם בפרסט פרסון במשחק.
האמת נכון, האמת שנכון.
גלית ראתה כאילו את הסקרינשוט שפוירשטיין העלה, והייתה כזה, אתה לא מתכוון לשחק במשחק הזה, נכון? כי זה נראה מטריד. אמרתי לה שכרגע לא, לא יודע, נראה מה יקרה. כן, אז לי תמיד קשה הקטע של הציפיות לשנה הבאה, תמיד קשה, כי אני בדרך כלל לא כזה מצפה לדברים. אבל למרות זאת, ל-2020 זה היה קל, כי ידעתי שב-2020 הולך לצאת The Last of Us 2, ועד פעם בכמה שנים שיוצא משחק שאני אשכרה מצפה לו, זה בהחלט היה, בהחלט נכנס לקטגוריה הזאת. וגם בדיעבד, מהציפיות המוצדקות, כאילו, כן. זה היה משחק כזה שלקחתי חופש בשבילו, וחרשתי אותו במשך איזה כמה, לא יודע, שבועיים עד שסיימתי אותו, וזה היה נהדר, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, בהרחבה. אמרתי שאני, ואז אני מתחיל לגרד קצת, אוקיי, למה בכל זאת אני מצפה? אמרתי שאני מצפה לדום אטרנל, כי מאוד אהבתי את דום, אבל משהו כמו 3 ימים אחרי שעצה דום אטרנל יצא אפלף אליקס, שלא, אני לא אמרתי שאני מצפה, שזה מוזר, כי כשאני מסתכל ברטרוספקט על השנה הזאת, דום אטרנל נרמס לחלוטין על ידי אפלייפ אליקס, אז אוקיי. וציפיתי לו אורין דה וויל אוף דה וויספס, שציפיתי לו גם ב-2019, ואז ציפיתי לו גם ב-2020, הוא יצא, הוא היה אחלה. ו-12 מינטס, כי אני אוהב טיימלופס, וזה משחק אינדי שעוסק בטיימלופ, והוא נראה לי נחמד.
והוא לא יצא.
כן, אני עדיין מחכה.
אולי אתה תקוע בעולת זמן שבה הוא לא יוצא.
להיות תקוע בעולת זמן ב-2020 זה אחת הבדיחות האכזריות לדעתי, אבל כן, יכול להיות. גיא, מעניין אותי לפי מה אתה מתחזת את הציפיות שלך, זה לפי מה שאמרת בגיימפוד? או שסתם הנחת?
ניסיתי להיזכר מה כתבתי בגיימפוד? וזכרתי. אתה זוכר מה אמרתי בגיימפוד?
אני לא זוכר, אני עושה את הבדיקה הזאת בדרך כלל רק איזה כמה ימים לפני שאנחנו מקליטים את הפרק סיכום שלנו.
אני מעריך שסיכוי מאוד גדול שאחד משלושת המשחקים האלה הם מה שאמרתי בגיימפוד, ולכן אני נצמד לזה שזה מה שאמרתי בגיימפוד.
סבבה.
לגבי The Last of Us, אין לי מה להוסיף למה שזיירמן אמר, זה אולי המשחק הראשון שלקחתי עבור חופש מעבודה מאז איזה עשור, וזה... טוב, עברתי איתו איזו חוויה אישית גם גדולה, אבל אולי נדבר על זה בהמשך. הדבר שני שציפיתי עוד הפעם, גם כן, אז כמו זיירמן, אני מאוד אהבתי את אורי הראשון, והשני רק נתן טעם של עוד לסדרה הזאת, שהיא פשוט השתפרה במשחק הזה והייתה נפלאה. והאחרון, כנראה שאין לי ציפיות מקוריות משלי, אבל כמו שאביב אמר, מאוד ציפיתי לאנימל קרוסינג. עברו המון שנים מאז ששחקתי באנימל קרוסינג, ומאוד נהניתי ממנו. אני חושב שיש לי 50 או 60 שעות. עצרתי את עצמי בשלב מסוים, כי הפסקתי לבנות דברים או להתעניין באי שלי, ופשוט הייתי עמוק בתוך בורסת הלפתות של המשחק, והצטרפתי לעשות דיסקורד, והתחלתי לסחור בלפתות, והרגשתי שאני פשוט, מאחר ואני לא יכול להתאשר בחיים, אני מנסה להתאשר באנימל קרוסינג, ולא ראיתי ערך לזה יותר. אבל בכל מקרה, מה שלא היה, המשחק הזה נתן לנו את אחד מהתקופות המדהימות לטוויטר אי פעם. מרץ 2020, עם כל קוביד והכל, היה זמן נפלא להיות בטוויטר, ואני קצת מתגעגע לימים האלה.
מגניב.
זה היה זמן נפלא להיות בטוויטר, כי לא יכולת להיות בשום מקום אחר, אז כאילו.
יכולת להיות בהרבה מקומות אונליינים אחרים.
טוב, אז התחלתי לסדר את המשחקים. כל אחד מאיתנו עושה רשימה של משחקים בולטים של השנה, ששיחקנו בהם ונהננו מהם, והם השפיעו עלינו. אני מוחק לעידן את Magic the Gathering Arena, כי הוא לא יעבוד עליי, למרות שהוא מנסה. ואני מסדר אותם, אנחנו נעבור משחק משחק.
סליחה, Magic יוצא לסט חדש פעם בשלושה.
לא אכפת לי, זה לא נחשב. אתה הכנסת אותו ל-2019, ואתה לא תכניס אותו שוב.
אני מדבר על איקוריה, שיצא רק ב-2019, והקלטתי עליו פרק ביחד עם תמר, שזה בפני עצמו מצדיק את זה שאני מדבר עליו. בכל מקרה, אתה הגבלת אותי, אני אחשוף מאחורי הקלעים, שאני חשבתי, משחקים מעניינים, משפיעים, עשמתי איזו רשימה של איזה 8-9 משחקים, כי באמת 2020 הייתה שנה מצוינת, והיו הרבה דברים שהיו לכל פחות מעניינים או משפיעים, חלקם גם טובים, ואז אביב אמר לי, לא, אין זמן, אנחנו מיליון אנשים, אתה מקצץ לשלושה משחקים, אז רימיתי, ואני חולק את הרשימה שלי עם גיא, כל השלושה משחקים שגיא הולך להגיד, זה גם משחקים שהיו ברשימה המקורית שלי, ואני די בטוח שגם שניים מתוך השלושה משחקים שלי זה משחקים של גיא, אז שתדעו, זהו.
סבבה, אז אני פשוט לקחתי את המשחקים, ואני מסדר אותם לפי הסדר שאני חושב ראוי שנדבר עליהם מבחינת החפיפה בינינו וכאלה, ולכן אנחנו נתחיל עם המשחק הכי נחפף בכל העולם, זוכה פרסי משחק השנה מרובים, הלו הדס, שאפרופו Animal Crossing וטוויטר, אז גם הדס הציף את טוויטר כחודש אחרי היציאה שלו עם כמעט כל בן אדם שאנחנו מכירים ששיחק בו, ו עשרות פן ארטים ופן פיקשן.
זה לא מחסיק.
וכן. אם הייתי צריך להגיד מה המשחק המשפיע ביותר של השנה, אני חושב שהייתי שם את הדס שם. מבחינה כללית, כאילו, לי אישית יש משחק אחר שהרבה יותר השפיע עליי, אבל אני חושב שהדס נתן אימפקט השנה בצורה מדהימה. אז בבקשה, הדס.
מי שלא ראה את אני אנסה לחפש איזה לינק, מי שלא ראה את האיורים של אביב, של טנטוס ו
אביב אור.
כן, אביב אור.
כן.
כן, נכון, יש כאן אביב בר. אז זה לא אביב שווה את מחיר המשחק, פעמיים. חוץ מזה, הקלטנו עליו פרק ספיישל בגיימפוד. Just saying.
חוץ מזה, פחות או יותר, אנחנו וכל העולם מדברים עליו מאז ספטמבר. אתמול נינטנדו שלחה את הסטטיסטיקת זמני משחק שלה, שלך בסוויץ', ופשוט כל האנשים שדיברתי איתם, יש כזה קפיצה לא הגיונית של זמן משחק בין ספטמבר לנובמבר. שיחקתי קרוב ל-90 שעות בסוויץ' בין אוקטובר לבד, ובואו אני אגיד לכם, לא שיחקתי בשום דבר אחר מלבד הדס. כאילו, אני חושב שלי ולזרמן, יש היסטוריה של ליפול למשחקים כאלה שיש להם את היכולת למשוך אותך, כי הם נותנים לך עוד יכולות להשתפר ועוד דברים לחשוף ועוד דרכים לשבור או לא לשבור את המשחק, אבל הדס עשה את זה בליגה אחרת מכל דבר אחר. וואו, הוא פשוט מושלם בכל רמה שהיא, ואני זוכר שדיברנו בסוף The Last of Us, על איזה בסה הזה, לשחק במשחק הכי טוב של השנה בתחילת יוני.
אני עדיין, בשבילי עדיין היה The Last of Us היה המשחק הכי טוב של השנה, הידיס, אבל מה שיפה זה שהוא היה טוב בצורה אחרת לגמרי. כאילו, אתה יודע, אחרי The Last of Us, אתה יודע, אז אוקיי, איזה עוד משחק שהוא כבד מבחינה לילתית כזאת ומאוד מתוסרת, איך אפשר להשתוות בזה? ומסתבר שאי אפשר להשתוות בזה, אבל אפשר לעשות רוגלייק.
בדיוק, וזה הנקודה, הוא לא יכול להתחרות ב-The Last of Us ברמת ההפקה, או באיכות הוידאו, או העלילה, או הרבה דברים אחרים, אבל בבטם ליין, הוא בי פאר הכי הרבה כיף שהיה לי השנה, ובסוף, כאילו, זה מה שאני אוהב שמשחקים עושים, שכיף לי איתם. והוא עשה את זה פשוט הכי טוב.
הוא גם בעתים של סופר ג'יינט גיימס, הם היו נושא הדגל של אנחנו לא CDPR, כאילו כל הקטע הזה שהתפוצץ העניין של הקרנץ' ב-CDPR, והדילייז וכל התרבות הארגונית שלהם, אז העיתונאים לקחו את סופר ג'יינטס בתור חברת המחמד שלהם, ודיברו על התרבות הארגונית שלהם, והם קיבלו, תשמעו, החברה, זה לא שהם חברה חדשה בזה, הם קיימים כבר מה, 15 שנה, הם הוציאו משחקים עם הרבה שבחים, אבל אני לא חושב שהם קיבלו כזאת כמות של פרסום, כמו שהם קיבלו בו 4 חודשים.
אף משחק שלהם לא היה כזה...
בסטיון התקרב לזה.
לא, 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 לא ככה.
לא, לא התקרב. אני חושב שזה היה מאוד, זה היה מאוד חזק עם זה השתלב מאוד חזק עם הקטע שבאמת הרבה אנשים נשארו בבית, גם בספטמבר, אוקטובר, הרבה אנשים עדיין נשארו בבית, וזה הצליח לנות לא מעט פולווינג בגלל ה-Early Access, וזה שזה יצא גם לסוויץ', שזה פלטפורמה שהוא די תפור עליה, זה מאוד, מאוד עבד לטובתו, כאילו הרבה דברים עבדו לטובתו. וגם בכמה מקומות, זה מאוד משחק של 2020, מנסים כל הזמן לברוח מהבית.
מנסים לברוח מהבית.
כן, וכל הזמן נתקעים שם בלי יכולת לצאת. זהו.
כן.
פשוט מגניב וצבעוני וכיף.
כולנו שיחקנו אותו על הסוויץ'?
כן.
אני על הסוויץ'.
כן.
אז כולנו שיחקנו אותו על הסוויץ'. יפה, אז אני יכול לכתוב פה סוויץ'.
אני קניתי אותו, כשיצא קרוס סייבס, אז קניתי אותו גם למחשב, בשביל לראות, כי אני שחקתי אותו על הסוויץ' גם בהנדלד מוד וגם על הטלוויזיה בסלון, והוא נראה לי נהדר, גם מבחינת הגרפיקה וגם מבחינת פריים רייטים, ועכשיו כשיצא קרוס סייבס, אני קניתי אותו גם למחשב, ופעם ראשונה הרצתי על הטלוויזיה בסלון את הידיס מה-PC ב-4K, ויואו, כל כך יפה! אני לא יכול לחזור, אני לא יכול לשחק יותר כאילו על הטלוויזיה בסוויץ', אני רואה את הפיקסלים, זה לא...
אני לגמרי מבין את זה.
תקנו... אינה, נפלאים.
כן. תוקנתי עכשיו בצדק שדלסטוב, לא דלסטוב, שהמונגאס, למרות הפופולריות שהוא זכה לה השנה, לא יצא השנה, ולכן הוא לא ידובר פה.
וואו, איזה פשיסט, אני יודע.
יאללה, בואו נעבור ל-The Last of Us, אני לא שיחקתי, אבל אתם כן, אז בבקשה.
גיא, יש לך ניסיון בלהתמרד, אוקיי? אתה מאוד רגיל לעשות זה בגיימפוד, כאילו, מרד נגד אבי, כן, מדברים על המון.
אז לפני שאנחנו מתחילים עם The Last of Us, בואו נדבר על כנראה התופעת גיימינג אולי הגדולה של השנה.
רגע, אני משתיק אתכם, רגע, השתקתי אתכם, עכשיו הם לא ידברו, אני פשוט יעבור לאסאסן קריד ולהלה, בלי שהם יכולים לדבר.
כששבר את טוויץ' לפי פוליטיקאים.
לא, רגע, אני ממשיך להשתיק אותם עד שגיא יסיים פשוט. אני לא צוחק, אגב, אני באמת משתיק אתכם, לא שומעים אתכם בהקלטה.
לא, רגע, אבל באמת שאי אפשר שלא לדבר על זה.
אי אפשר, אתה לא יכול.
אפשר, לא אכפת לי כמה תופעה הוא היה, הוא לא יצא השנה, ולכן אנחנו לא מדברים עליו.
וואו.
וואו. טוב, אז The Last of Us. The Last of Us, אתה וקבוצת חברים משחקים ביחד על חללית קטנה, אחד מכם בוגד היתר.
באמת, הייתי קונה את המשחק הזה.
כן, תיקחו את הגרפיקה של The Last of Us 2 ותעשו ממנה אימפוסטר זה, אני קונה.
וזה לא היה עובד, כי מה שקסום במונגס זה שהוא עובד גם על טלפונים. אוקיי, לא נדבר על מונגס, כי...
זה לא חי בעולם... נוראי ומזעזע.
אז עוד נדבר על אמונגס, כי אביב פשיסט, אבל בואו לגיימפוד, לפרק סיכום השנה שלנו, שעדיין לא בטוח אם הוא יתרחש ביום שבת השני בינואר, או ראשון השלישי בינואר, כי שם אולי כן נדבר על...
כאן.
זה לסטובס. אמונגס.
לשניים יש אס בשם, בדיוק.
אבל בואו נעבור את הלסטובס 2 באמת, שהוא כאילו באמת אחד המשחקים היותר מצופים ever, ובטח ב-2020 כנראה יש שני משחקים מצופים בקנה מידה לא נורמלי, הלסטובס וסייבר פאנק, ושניהם עשו המון רעש
חיובי. יש לי שאלה, לא יכול להיות שאני היחיד פה בפודקאסט, ואני מדגיש פה בפודקאסט, כי עידן שונא שאומר, אני היחיד בעולם, שציפה לגוסט אוף צאשימה יותר מכל משחק אחר שרשמתם פה.
אני חושב, אני חושב, אחד מהשלושה או ארבעה היחידים.
זה פשוט כאילו...
לא יכול להגיד שציפיתי למשחק הזה.
לא, לא, דילגתי.
ברגע שיצא הסרטון הראשון שלו, לא זוכר אפילו באיזה E3 זה היה, שראו את העץ משאיר את הפרחים הוורודים שלו, אני כזה, איפה אני עושה פרי-אורדר למשחק הזה?
אבל אני מעריך שזה סך הכל אהבה לתים, כי בסופו של דבר...
לא.
תסלחו לי, אבל גוסט אוף צושימה יקבל את הזמן שלו אחר כך, ודברו כבר על דלס אוף השתיים.
זה מה שקורה שם, נושא למשטר, כן. אני אגיד שאנחנו, כאילו גם אומר שהוא אחד המשחקים שהכי ציפו לו ב-2020, זה בעיקרון נכון, אבל זה היה ציפייה שמאוד מעולה בחשש, כי אחרי The Last of Us מאוד לא חשבתי שצריך סיקוול למשחק הזה, קיוויתי שלא יהיה לו סיקוול, ואם לומר את האמת אחרי שצריך ב-The Last of Us 2, אני עדיין חושב ש-The Last of Us לא באמת היה צריך סיקוול, אבל... בהינתן עולם שבו יש סיקוול The Last of Us ואין לנו מה לעשות עם הדבר הזה, אני לא חושב
שיש לנו, זה כמו שמעולם לא יצאו המשכים למטריקס.
יצאו המשכים למטריקס, התמודד עם
זה. ונורא חבל שלא יצא אינדיאנה ג'ונס 4 מעולם.
אינדיאנה ג'ונס 4 סבבה.
שני משחקים.
טוב, אני רוצה רגע לחזור לנקודה. אני חושב שיש בעייתיות קצת עם הדרך והצורה שאתה אומר את זה, זיירמן. בעולם בו כרגע הבחירה היא בין לא המשחק הזה לכן המשחק הזה, אין ספק שהבחירה היא המשחק הזה.
בסדר, אוקיי, הייתי מעדיף, הייתי מעדיף לחיות באיגנורנס, שזה לא קיים בכלל בעולם. תראה, זה משחק מצוין, עדיין, אבל השאלה להאם The Last of Us צריך סיקוול, עדיין התשובה לזה היא לא.
לא היית חייב לשחק במשחק, זה הרמן.
האם כל דבר שהוא...
אני לא משחק במשחק, כי מבחינתי The Last of Us 1 היה ממש טוב, ואין לי שום משיכה לשחק את The Last of Us 2. עד כמה שנהניתי מאחד ושחקתי אותו בפלייסטיישן 3 ובפלייסטיישן 4? לא, אין לי שום כמיהה לשחק ב-2.
אוקיי. טוב, גם אני רוצה להגיד משהו כבר שעה וחצי.
אני המורד של הפודקאסט הזה.
מישהו אוכל להפסיק לדפוק על המיקרופון שלו?
בכל מקרה, The Last of Us היה אחלה. בוא נעבור למשחק הבא.
לא, נו גיא, רציתי להגיד משהו.
בוא נדלג עליו פשוט.
והחצופים פה לא נותנים לך לדבר.
אני אשתוב.
פעם בא אני מביא את גיא לבד.
למה אתה לא משתיק את... כן, אוקיי.
אני לא יכול להשתיק.
אני חושב שהוא... כמו קודמו, הוא בא לסגור דור, והוא סוגר, כבר דור שני ברציפות, שהוא סוגר את הדור באיזה קפיצת מדרגה שלא ראינו לפני. הראשון עשה את זה בדרך אחת, השני עשה את זה בדרך אחרת לחלוטין. היא לא הייתה קלה, היא הייתה מאוד קשה, היא הייתה מתסכלת, אפילו לי ולזיירמן שמהצד המאוד מאוד אוהב של המשחק הזה, הוא חוויה שלפרקים היא נוראית, אבל הוא עשה משהו בעולם הגיימינג שלא, אני אישית לא חוויתי לפני, וזה משהו שכנראה רק מישהו בגודל של נוטי דוג יכול לעשות, או מישהו בגודל של סוני יכול לעשות, עם כמות האנשים שיש לנו את הקונסולה הזאת, וזה חשוב שהוא יצא, וזה טוב שהוא יצא, כי עם כל האהבה שלי The Last of Us הראשון, השני...
אתם חשבתם שהראשון היה חוויה נוראית?
זה יותר מזה, אתם... חשבתם שהעולם היה ככה, זה הרבה יותר נורא מזה, וזה הרבה יותר גרוע מזה, ואנשים עושים דברים הרבה יותר גרועים ממה שחשבתם שג'ול עשה במשחק הראשון. והוא חוויה חד פעמית, ואני חושב שזה... שאמרתי על היידס לפני רגע שהוא הצליח להיות משחק השנה כשדה לאסט אוף אס 2 יצא, כי אני נזכר קצת בדה לאסט אוף אס, הוא חד פעמי. הייתה לי חוויה אישית מאוד חזקה איתו. ביום שדלסט, יום אחרי שדלסטובס יצא, אבא שלי עבר אירוע מוחי, ובהמשך נפטר. ודלסטובס 2 מתעסק בבסיסו, במערכת היחסים בין סוג של בת ואבא, והאובדן של האבא, ואיך שמתמודדים עם זה. והוא הצליח לגעת בי אישית רגשית, כמו שכמעט אף יצירה אומנותית אחרת לא עשתה, בטח שלא משחק. רק בגלל הדברים האלה, רק בגלל רמת ההפקה חסרת, לא נורמלית שלו, מגיע לו, כנראה להיות משחק השנה, וכנראה שווה שתשקיע את הזמן בו יהודה, ושתיתן לו סיכוי, כי הוא באמת משהו אחר מרוב
משחק. אני אגיד לך מה שאני אומר לכל מי שרוצה שנשחק במשחק, שאני לא ממש רוצה לשחק בו, אתה מוזמן לקנות לי אותו, ואני מבטיח שנשחק בו. כי אני משחק כל משחק שאני מקבל במתנה.
יופי
זה גם מה שאני שולח במיילים כשאני מבקש קודים למשחקים.
סבבה, קונה ליהודה את Secret of the Magic Crystals בסטים.
אין בעיה.
טוב, קשה to follow up guy, אבל ננסה בכל זאת. יהודה, you are the champion of...
רגע, אני רוצה גם, אני רוצה להגיד עוד מאוד משפט אחד על דה לאסט אוף אס 2.
כן.
אני חושב שההשוואה הכי קרובה שיש לי בראש כשאני מדבר עליו, על למה הוא כל כך טוב, ומה הוא עושה כל כך טוב, זה Spec Ops The Line, מבחינת איך הוא גורם לך להרגיש שאתה משחק איתו, ומה הוא מנסה בין השאר להגיד. רק שאני אגיד שלי באופן אישי, בניגוד לספק אופס דה ליין, דה לאסט אוף אס 2 אשכרה עבד. ספק אופס דה ליין היה בעיניי משחק שכאילו שכל הטריק שלו, כל מה שהוא מנסה לעשות בוזבז עליי לגמרי, ומאוד מאוד לא
התחלתי בנו. גם לי, זה היה כאילו, שיחקתי בו, ואז כזה סיימתי, וכולם כזה יו, וכזה, ואיך אתה מרגיש אחרי, ואני כזה, כלום. זה לא עשה לי שום דבר.
You're dead inside.
לא,
לא, אני צוחק, אני שיחקתי בספק אוף דה ליין אחרי שראיתי את כל הסרטונים עליו וכאלה, והוא היה סבבה, אבל אני לא יכול להגיד שחשתי את הדברים שהוא אמורים לחוש בו.
יש הרבה משחקים אחרים שמבאסים לי את התחת וגורמים לי to feel things, כולל המשחק שלא מדברים עליו, אבל ספק אוף דה ליין אני כזה...
טוב, בואו נדבר על משחקים אחרים שיצאו השנה ולא על משחקים עתיקים. יהודה, Assassin's Creed Valhalla.
כן, אז ייי, Assassin's Creed. אני אוהב Assassin's Creed. דיברתי עליו מלא בפודקאסט, אז פשוט תשמעו פרקים אחרים, כולל הפרק עם נועה שחפרנו עליו למוות. אביב נכון. ישים קישור איפשהו.
כן.
אבל הייתה לו בעיה אחת מאוד גדולה. בגלל שדחו את היציאה שלו, הוא יצא ממש קרוב ל-Immortals Phoenix Rising, שזה basically Assassin's Creed, רק של פיקסר. אז הוא הרבה יותר כיף, אבל... ויש לו הרבה יותר מצחיק, דברים הרבה יותר מצחיקים, והוא קצת יוון, והוא יוון לגמרי, והוא חמוד, אז... אם משווים שעות משחק שיש לי לעומת Assassin's Creed ו-Immortal Phoenix Rising, אז כן, יש לי יותר שעות משחק על Immortal Phoenix Rising, כי הוא כיף יותר, הרבה יותר כיף לחזור הביתה מהעבודה, כשהכל פה סגר וזה, ולשחק במשהו צבעוני להחריד מאשר Assassin's Creed. אבל כן כתבתי את Assassin's Creed פה כמשחק יותר טוב השנה, כי הוא בסופו של דבר יותר טוב, יותר עמוק, יש בו הרבה יותר מה לעשות. Immortal Phoenix Rising, אני די קרוב לסוף שלו, אני עוד מעט גומר את זה, כנראה. אני לא יחזור אליו, Assassin's Creed, כבר מתחילות לצאת הרחבות בסיזן פס הראשון, עכשיו יצא לו אירוע של, זה לא קריסמס, נו איך קוראים לה, אירוע...
יול.
כן, יול. שזה גם כבר מוסיף, והוא... בסופו של דבר, לאורך 2021, שזה השנה שאני באמת אשחק בהם יותר, יהיה לי הרבה יותר שעות על Assassin's Creed ולהלה מאשר על Immortals Phoenix Rising. יש לו שניקים חמודים שהיו צריכים לפי דעתי להיות במשחק הקודם, כל הקטע הזה שאתה נותן למשחק לבחור אם אתה איבור הבן או איבור הבת, ואז בקטעים מסוימים במשחק אתה הבן ובקטעים מסוימים אתה הבת, וזה כן מוסיף תוכן לעומת Assassin's Creed Odyssey, שאתה פשוט בוחר אחד ואז אתה נלחם בשני. אז שזה היה קצת אידיוטי.
אמרת האמת, הסיבה היחידה שאסאסינס קריד ברשימה שלי זה כי שיחקתי ככה מעט משחקים ראויים בשנה הזאת, אז it's here by default. וכן, כל מה שיהודה אמר, מאוד נהנה ממנו. אפשר לעבור עליה. מי רוצה לדבר על אנימל קרוסינג? No one.
בתכלס אני וגיא כתבנו עליו.
אז יאללה.
אני נהניתי מעל אנימל קרוסינג, זה מאוד הפתיע אותי, כי בקודם שיחקתי לפני 4,000 שנה בערך, אני אפילו לא זוכר איזה אנימל קרוסינג זה היה, אבל איכשהו יצאו מלא סרטונים שלו, והוא נראה צבעוני וכיף, ויש לי את הסוויץ' מיני, או פורטבול, או איך שלא קוראים לה, סוויץ' שהיא רק פורטבול.
לייט.
כן, זה, לייט, שזה עבודה בעיניים, כי פשוט... נינטנדו חרות והפכו אותה לרק פורטבול, למרות שהיא יכולה להיות לא. הוא ממש נחמד, ואני ממש נהנה מהשטות הזאת של כל עונה בשנה, יש לו עדכונים של עונה, אז עכשיו חורף, אז הכל האם עולה בשלג, ובגלל שזה קריסמס, אז על הרבה פיינטריז יש קישוטים, שכשאתה מנער אותם נופלים לך קישוטים, שאתה יכול לקשט את הדברים שלך עם זה. בקיץ ובסתיו ובקיץ יכולת לשחות בים ולצלול ולדוג דגים, עכשיו אני לא מצליח, אני לא יודע אם צריך משהו אחר כי חורף וקר. אז זה נחמד שכל עונה יש לו תשתיקים שלו, כל חג יש לו תשתיקים שלו, ואני משחק פה בערך שעה ביום בממוצע, שזה די כיף, כאילו, אני לא מאלה שיושבים שעות ומתכננים את האיש, יהיה ככה ואחרת וכל מיני כאלה. אבל אני כן נהנה מלעשות דברים בו, ומשהו שגיליתי כשנטשתי אותו לאיזה חודשיים, כשאתה חוזר לאי, אז הדמות שלך יש לה שיער פרוע כשהיא יוצאת מהבית, אז אתה צריך, אז היא מתנערת כזה, וכל השיער חוזר לקדמותו, וכשאתה מדבר עם האנשים שגרים לך באי, חלק מהם הם ממש נעלבים כזה, מה, לא דיברת איתי 3 חודשים? חשבתי שאתה כועס עליי, אבל זה בסדר, אני עדיין אוהב אותך נורא.
אוי לא, משחק פולני.
ממש, זה ממש חמוד שהמשחק כזה עושה לך פולני היזהיר על הדברים האלה.
אני ממש אוהב את משהו, כאילו, אנימל קרוסינג סדרה יחסית מאוד מצליחה של נינטנדו, שכאילו... יחסית אוהבים אותה, אבל היא אף פעם לא הייתה מריו או זלדה, ואנימל קרוסינג פשוט, כאילו, New Horizons, המשחק לסוויץ' פשוט פוצץ את הסדרה הזאת בכל כך הרבה רמות, אתה יודע, פתאום פאקינג ברי לארסון פותחת פודקאסט על אנימל קרוסינג, פלישיה די, מעלה את האיש שלה כל היום בטוויטר, כדי שאנשים יבואו אליו, או יתראו, או יקטנו.
פלישיה די זה פחות חוכמה.
זאת הפוליטיקאי זאת, ה-AOC, איך קוראים לה באמת, אני לא זוכר. אז היא גם פתחה את האיש שלה לאנשים, ו... אלייג'ה ווד נכנס לכל מיני אנשים לאי, והוא אומר, היי, אני אלייג'ה ווד האמיתי, ובאתי לבקר לכם באי, וזה ממש חמוד.
בטח ובטח, המקום והאפשרות שהוא נתן להרבה מאיתנו ב-2020, קראתי לא מעט עליו, ובפוליגון, אחת הכותבות שלהם העלתה כתבה על כאילו, היא אימא לשני ילדים קטנים, ו-2020, שהיא שנה מורכבת וקשה להורים, ואומרת כאילו, זה היה המקום שהייתי בורחת אליו, ואני חושב שזה הרבה אנשים התחברו לחוויה הזאת, וזה מדהים שכולנו יכלנו לברוח לאי דיגיטלי, בו אחד החברים הטובים שלך הוא חתול היפסטר מתנשא, ו...
ואוגר, האוגר הביריון, אני נורא אוהב את האוגר הזה.
או כבשה מטורללת, בלקרית, או אין סוף אופציות אחרות. נינטנדו, וגם קראתי כתבה על... שכמה מהיוצרים, מאנשי התוכן של נינטנדו דיברו עליו, ואמרו, למה הוא כל כך מצליח ב-2020? והם אמרו שהם... אחד הדברים שהם התרכזו בו כשהם עשו את המשחק הזה, הוא להתמקד בפוזיטיביות. גם הדמויות האפלות יותר, או האירועים הקשים יותר במשחק, כולם תמיד נעשים מאיזה נקודת מבט פוזיטיבית, והקונטנט של המשחק תמיד מנסה לדון בנושא בצורה חיובית.
כמו עם הסיבות?
תמשיך.
היה איזה בדיחה עם אחד הדגים, אני לא זוכר, נראה לי שזה היה הסיבות, ש... הוא כתב שיש סיפור ממש ארוך למה הוא קרא, למה הבדיחה הנורא מעצבנת הזאת על הסיבס, וזה היה ממש מרגש לקרוא למה הוא שם את הבדיחה המטומטמת הזאת, וזה גורם לך להרגיש feel good כל פעם שאתה דאג את הסיבס, הוא אומר, hey, it's a C+.
לפני שאתה ממשיכים, גיא, אתה או נורא נוגע במיקרופון שלך, או מזיז את השולחן או משהו, וכל הזמן שומעים דפיקות.
סליחה, אני אפסיק, אני נהנה מאוד להחזיק אותו כמו מדונה.
אז תפסיק.
דרך אגב, ל-AOC, ששכחתי את השם שלה, קוראים אלכסנדריה אוקסיו קורטז, סביר להניח שאני מעוות את השם הזה לגמרי, אבל היא פוליטיקאית שגם פתחה את האי שלה בזמן הבחירות, וזה היה מדהים. כאילו, פותחים את האיים שלהם באנימל קרוסינג.
וגם השתתפה בסטרים גיוס כספים לצדקה של אמונגס.
נכון. היא מגניבה באופן כללי, בוא נודה בזה.
כן, היא שחקנית ליג אוף לג'נדס גם ידועה. בכל מקרה, כן, הוא כנראה הפיל גוד שכולנו צריכים ב-2020, והוא היה ממש אחד הדברים המשמחים והאופטימיים שקרו השנה.
מגניב. כן, סביב מרץ-אפריל, באמת, ההקשר שעשו בין כל הלוקדאונס בכל העולם, ובין הפופולריות של המשחק, והאפשרות שהוא נתן לאנשים לברוח, זה באמת... בכלל... כן, אנחנו התחלנו את הפרק ולהגיד, איך הייתה השנה הזאת בגיימינג, בלי קשר לדברים אחרים, אבל תכלס המון דברים שקרו בגיימינג השנה, מאוד מתקשרים לכל מה שקרה חוץ מזה, כי גם ה... הצמיחה הענקית של סטרימינג, והרבה יותר אנשים נשארים בבית לשחק וכאלה. אז השנה הזאת הייתה מאוד טובה בגיימינג, גם בזכות זה כל שאר הדברים שקרו. זיירמן, אתה צ'אמפיון של לייף, הף לייף אליקס כאן, אז בבקשה.
כן, שאני היחיד ששחק בו, למרות שלגע הייתה אפשרות לעשות את זה.
שיחקתי ב-40 דקות.
בדיוק, אוקיי. כן.
המשרן ההוא שם.
כן, אז אני לא ידעתי, אני לא מצליח לחשוב למה הוא לא היה ברשימת המשחקים שאני מצפה להם ב-2020, כי בכל זאת הפלייף חדש וזה, אני חושב שחלק מהעניין זה שלא ידענו למה לצפות, כשמדברים על משחק שהוא אקסקלוסיב ל-VR, וכאילו לי, הרבה פעמים משחקי VR נוטים להיות כאלה משחקים של 3 שעות או משהו כזה, ולא ידענו אם זה באמת הולך להיות משחק או טק דמו ואיך זה יעבוד. בפועל זה יצא, ואז קיבלנו את לא רק שהוא משהו ממשיך ראוי מאוד מאוד לסדרת F-Life, משחק מאוד מאוד טוב בסדרה,
אלא גם... אבל מאוד חשוב להזכיר, הוא לא 3, כי ולב לא מסוכנים להוציא
משחק. לא, כי הוא גם לא כרונולוגית 3.
זה לא משנה.
לא באמת חשוב להזכיר את זה.
נכון, לא באמת חשוב
להזכיר. זה לא רק שהוא מאוד, שהוא משחק הפלייף מאוד מאוד טוב, הוא גם פחות או sets the bar על משחקי VR אחרים בכלל. כאילו, ולב לגמרי עשו את הדבר שלהם, של אנחנו נכנסים לטריטוריה שכל אנשים כזה התנסו בה ועשו מן כל מיני דברים, כמו שהם עשו עם first person shooters, וכמו שהם עשו עם multiplayer co-op, וכזה, אוקיי, אז מה זה אנחנו מראים לכולם? ככה עושים את זה. ועכשיו, זה הסטנדרט החדש, ויקח 3 שנים עד שכולם ילמדו לעשות מה שעשינו כאן, אבל מה עכשיו זה יהיה הסטנדרט? זה מאוד מאוד בולט לי, כי לפני 3 ימים בערך, אני שיחקתי בג'וראסיק וורלד אפטרמאת', שמנסה להיות סוג של Alien Isolation, אבל עם ולוסירפטור במקום Alien ובוויאר, ויש שם מדפים שמלאים בדברים, אוקיי? שמלאים בציוד של מעבדות. ואני מלא שם, והציפייה שלי זה שכשאתה מזיז את היד, כל הדברים יעופו מהמדף. זה לא קורה. ובאפלף אלכס, יש את זה המון, כל חדר שיחסים להלבך, יש שם דברים על מדפים, וכל כך כיף, שאתה רוצה לחפש, זה שזה גם מטרה פרקטית, לחפש אם יש שם דברים שאתה יכול להשתמש בהם על המדף. כל כך כיף פשוט לנער את היד בשביל להעיף את כל הדברים הצידה, ולראות איך הם נשברים ונופלים על דברים אחרים, ואיך הכל מגיב בצורה טובה. מעבר לזה שהוא היה טוב מבחינת ה-VR, והעולם שלו הרגיש חי ואימרסיבי, ואתם בחיים לא הייתם כל כך שקועים בעולם של Half-Life, כמו בקטע הזה, כמו במשחק הזה. מעבר לזה, בבחינת, יש זאת הקטע עם הגרביטי גלובס, שזה איך לוקחים את הגרביטי גן, שזה הפיצ'ר שכולם הכי אהבו ב-Half-Life 2, ולהביא אותו ל-VR, שעובד מדהים, וגם מבחינת גיימפליי, הם עשו שם דברים, שאני חושב שקצת התפספסו בשנה שבה גם יצא The Last of Us 2 והיידיס, אבל זה חבל, כי אתם הזכרנו כמה פעמים, יש מצב שגם מה שספילרתי את זה פה בפודקאסט, בוודאות ספילרנו את זה בגיימפוד בפרק שהוקדש לזה. יש את ג'ף, באפלף אלכס, שהוא גיימינג מאסטרפיס שאמור להיזכר לדורות קדימה. מבחינת גם מבחינת הקונספט וגם מבחינת מה שהם עושים אותו. מה שהם עושים איתו במשחק. זה פשוט משחק שעושה הכל נכון. והוא עושה את זה בוויאר, שזה טריטוריה שבה רוב האנשים עושים דברים לא נכון רוב הזמן, אז מרשים יותר. זהו, חבל שאני היחיד ששחק בו. אחרת הייתם מזדהים עם זה יותר.
אני ממש לא נורא רוצה לקנות VR headset, אבל הם נורא יקרים, אז אני מוותר כרגע. שזה אחת הסיבות שאני רוצה לקנות אחד, כאילו, שמבחינתי זה כמו...
אם מישהו רוצה לקנות ליהודה VR headset, הוא מבטיח לשחק בו.
כן.
ואפילו לא צריך לשלם על מיסים בישראל, כי יהודה נמצא כרגע באנגליה, אז אתם יכולים לשלוח לו מקומית.
יופי. זה פאונדים, זה יהיה הרבה יותר זול.
בדיוק.
כן.
כן, הרבה יותר זול פה, דרך אגב, ישראל.
מומלץ בחום, אם אתם משחקים, דש לג'ף. אני יכול לדבר הרבה על דברים שהמשחק הזה עושה טוב, אבל כאמור, הקדשנו לו פרק בונוס שלם בגיימפוד, אז אני פשוט אקשר לה בשונות.
כן, אני מזמין אותך לקשר לפרקים שלכם בגיימפוד, בשמחה רבה. יהודה.
אני אקשר לפרק על אמונגס, אני אראה לו מה זה.
סבבה, אני מרשה לך לקשר על פרק על אמונגס למי שרוצה להרחיב. יהודה, קרוסיידר קינגס.
כן, קרוסיידר קינגס 3, המשחק שבא להנגיש את קרוסיידר קינגס, כי 2 היה נורא כבד, נורא קשה, נורא מלא הרחבות כדי לשחק במשהו, היית צריך לקנות מלא דברים.
זה בסדר, זה גם יגיע ל3.
כן, אבל 3 כבר כולל הרבה דברים בתוכו שהיו ברחבות, שטפטפו מהרחבות, שזה נחמד. כי נגיד לקנות את קרוסיידר קינגס 2, הוונילה, אני עושה פה במרכאות, הוא די ריק, לא היה בו הרבה דברים בהתחלה. 3 יש הרבה יותר דברים להתחיל איתם. הם הפשיטו הרבה דברים מהמשחק, אבל הוא עדיין מושך כקרוסיידר קינגס. אבל לא הפשיטו אותו לגמרי, שהוא סתם משחק חדש לגמרי. נראה שפרדוקס למדו מההשקה של אימפריטיום רום, שהייתה כושלת עם משחק מקורבן ושבור ולא טוב בכלל. אז הם הוציאו משחק מאוד מלוטש, תמיד צחקנו על זה בפודקאסט שמשחקים של פרדוקס בג עם גוי. אז עכשיו לא, זה ממש משחק. והוא כיף והוא אחלה. והם הוציאו את הכלי העריכה למודרים הגדולים של קרוסיידר קינגס 2, ככה שאיך שיצא המשחק יצא המודים של התקופה הביזנטית ותקופת האבן והערפדים, ועכשיו כבר יצא המוד הענק של Game of Thrones שכולם חיכו לו, וזה ממש מרשים כמה מהר הדברים יוצאים. והם, אני חושב איזה חצי שנה לפני שהמשחק יצא, הם כבר התחילו בערוץ יוטיוב שלהם ובטוויץ' לשדר כל מיני סרטונים על מכניקות במשחק, ודברים במשחק, ותראו, זה נחמד, זה כיף, בעשר דקות אתה לומד איך אתה רוצח ילדים קטנים כדי לגנוב להם את הממלכה. אז זה היה ממש מגניב כזה איך שהם עשו את הכל, וכמה ימים לפני שיצא המשחק הם עשו כל יום סרטון בטוויץ', כאילו משחק בטוויץ' של איזה שעה, איך הם בונים את האימפריה שלהם וכל מיני דברים אקראיים שקורים, כי המשחק הוא מתחיל היסטורית ואז שנייה אחרי זה כל ההיסטוריה מתחרבנת בו לגמרי, בניגוד ל-Hearts of Iron ש... יותר אמין היסטורית לאורך המשחק.
בארץ ובאיון יש בחירה, בקורסדר קינגס אין בחירה.
כן, אבל בוא נגיד את זה ככה, בהארדס אוף איירון, גם אם אתה אומר לו, אל תבחר אירועים אמיתיים, רובם עדיין קורים. בעיקר בתחילת המשחק. מה שעוד יפה שהם עשו לפי דעתי, הם הכניסו אותו לגיים פאס של מייקרוסופט. ובאותה תקופה הוא גם היה עדיין מאוד מאוד זול, הוא היה איזה $3 לחודש או $4 לחודש, משהו כזה, ואז כזה, כן, אני אוציא $4 לאיזה כמה חודשים בשביל לשחק במשחק הזה שעולה $60, וזה הצליח להם, היה קפיצה מטורפת בכמות השחקנים ששיחקה בו, כולם בטוויטר, כאילו, כולם ביוטיוב ובטוויץ' שיחקו בו קצת. זה היה, נראה לי, ההשקה הכי מוצלחת שלהם למשחק חדש, וכל הכבוד לפרדוקס. ואני אוהב את המשחקי האסטרטגיה רבתי שלהם. השנה גם יצאו להם איזה הרחבות לסטלאריס, יצאו איזה שתי הרחבות, ולהארץ אוף איירון יצאו שתי הרחבות, ולאימפרטיום רום יצא איזה סוג של DLC שהיה אמור להיות יותר גדול, אבל הוא התפוצץ יותר, ואז הוא נהיה יותר קטן, וכל מיני כאלה, שזה די מרשים האספק שלהם בשנה האחרונה. אז כל הכבוד לפרדוקס.
כן, אין ספק ש... קודם כל, קוסנקין 3 היה משחק מאוד מצופה לחובבי פרדוקס, כי קוסנקין 2 הוא משחק מאוד פופולרי, ואין ספק שפרדוקס למדו מהשנתיים האחרונות של ההשקות שלהם, והם עשו פה הרבה דברים יפים וחדשים. זה לא רק הגיימפאס שהוזיל כל כך את המשחק, הם בעצמם למדו איך לעבוד הרבה יותר עם אינפלואנסרס, כי תכלס כל התהילה של פרדוקס נשענת היום על יוטיוברס וטוויץ' סטרימרס, והם יודעים היום להתנהג איתם הרבה יותר טוב, וכן, הייתה השקה מאוד מרשימה, והמשחק מאוד מרשים.
יש יוטיובר שאני מאוד אוהב, אני מזכיר אותו מדי פעם, Enter Elysium, שהוא כאילו מקבל את כל הרחבות שלהם, את כל המשחקים שלהם, את כל הדברים שלהם לפני, ואז הוא עושה לך טיזינג של איזה חודש שהוא משחק בזה, ואתה כזה, כן, אני אקנה את הרחבה הזאת של Hearts of Iron 4, אני בטוח אקנה את הרחבה הזאת של
Hearts of Iron. זהו, אפרופו Enter Elysium, אז ממש כשקורסדר קינג 3 יצא, אז הם פרדוקס עשו איתו, ועם עוד כמה יוטיוברים אחרים, ספונסר קונטנט של רולפליי, ואז כל אחד מהם עשה רולפליי של איזה אציל אחר, וזה היה באורחים שונים ובסגנונות שונים, אבל זה היה מאוד חמוד, אחלה קמפיין. טוב, הלרמות שלי של הפרק הזה זה פרסונה 5 רויאל, כי פרסונה 5 יצא לפני כמה שנים, ופרסונה 5 רויאל ביפן יצא שנה שעברה, אבל פרסונה 5 רויאל בווסט יצא שנה, אז אני מרשה לעצמי. חוץ מזה שהוא משחק המאה שלי.
וואו. וואו.
לונגאסט יצא חודש לסוויץ'.
מושחת.
המונגס יצא החודש לסוויץ', סבבה. אם אתה משחק בסוויץ' באמונגס, אני מרשה לך להכניס אותו כי הוא יצא.
אני קניתי, אני שיחקתי באמונגס בסוויץ', כן.
סבבה.
יש! לופול.
אני מרשה לך להכניס אותו יחד עם פול גיא, כי שניהם נופלים לאותה קטגוריה של משחקים מטומטמים שהפכו להצלחה רק בזכות טוויץ'.
מטומטמים, סליחה, אוקיי, בסדר. נגיע לזה בקרוב.
יופי. פרסונה 5. האמת שאני לא ארחיב הרבה, כי וואלה, תחנו לו את הצורה בפודקאסט הזה. ה-JRPG הכי טוב אי פעם, אחד המשחקים הכי טובים אי פעם, נקודה. מילא לי 3 חודשים מהחיים השנה,
משחק המאה קראת לו.
כן.
עכשיו השאלה זה מ-1920 עד עכשיו, או מ-2000 עד עכשיו, ואז יש לך עוד 80 שנה של...
לא יודע, עד שאני אפגוש משחק אחר שמרשים אותי באותה מידה, מבחינתי זה אחד המשחקים הכי טובים אי פעם. ותלכו, יש הרבה פרקים שדיברנו עליו, גם, כאילו, גם על פרסונה 5 המקורי, אני וגיא, וגם על פרסונה 5 רויאל, אני הרבה לבד. אז, והפסקול הכי טוב שיצא אי פעם למשחק.
by far. אין תחרות בכלל.
כן.
אני ארבע שנים לא משחק בו, ואני עדיין מקשיב לפסקול פחות או יותר על בסיס שבועי.
כן. ואיכשהו, הם הצליחו עם רויאל להביא מיוזיק טראקס עוד יותר טובים מהמשחק בסיס. אגב, אחד מהדברים ששלחתי מתישהו בטוויטר לגיא, ואני ממליץ לכולם, יש ביוטיוב בחור, הוא מיוזיק פרודוסר, והוא עושה ברייקדאונס לנעימות ממשחקים, והוא ממש מצוין, אז אני אקשר את זה גם פה. אני לא זוכר כרגע איך קוראים לו, אבל אני אביא קישור. בבקשה, זיירמן, אתה מוזמן לדבר על המשחקי טוויץ' המטומטמים שלך.
וואי, אבין. גיא, אני אומר, אני גם הייתי אומר כאילו, אנחנו פורשים ומקימים our own podcast.
לא הקשבתי לרגע, מה הוא אמר?
אני מטומטמים שלך.
כן, רציתי להגיד שאנחנו יכולים, צריכים לפרוש מהפודקאסט ולהקים פודקאסט משלנו עם בלאק ג'ק אנד הוקרס.
אבל עשיתם את זה קודם, כן, זה לא
עובד. אבל אני צריך להגיד את זה עם המונגס ו... הוקר זה או משהו.
כן, נכון, אבל האמת היא שמה שאני רוצה להגיד, שאם אנחנו, אני לא יודע עוד כזה נשארנו, לדעתי על טוני יותר חשוב לדבר מאשר על המונגס
את פולמי. סבבה, אז אני מוזמן להעביר את טוני הוק.
אבל זה משחק של גיא, אז אני מתבלבל, באיזה סדר אנחנו עכשיו?
מה
הבעיה?
יאללה, טוני הוק.
כל מה שהשארתי בפנים, תכננתי שנדבר עליו, גם אם ניקח יותר זמן.
הוא מין אנומליה, כי כאילו אני וזיירמן שתי אנשים שזה ממש לא הדבר שהם, הוא הסגנון שלהם, וכזה יום אחד בטעות גילינו ששתינו חובבי טוני הוק בטירוף, וכאילו חרשנו למשחק השני והשלישי את החיים, וסיימנו אותו על מיליון דברים, ואז פתאום מישהו בא ואמר, היי חבר'ה, זוכרים איזה כיף היה בתחילת שנות ה-2000, שהיה משחקי טוני הוק, כולנו אידיוטים צעירים, והם הוציאו לו רימיק, ומה שמדהים, שהם פשוט לקחו את כל מה שטוב במשחק, והשאירו אותו, ושיפרו את כל מה שאפשר לשפר, כי עברו 20 שנה. הוא נראה הרבה יותר טוב, הוא נשמע יותר טוב, יש מלא טאצ'ים קטנים, אבל הוא פאקינג טוני הוקים הקלאסיים, שהרבה מאיתנו גדלו עליהם, ובזבזו עשרות ומאות שעות, על לעשות אותם את התרגילים שוב ושוב ושוב, והוא ממש כיף.
בגדול כן, אין לי מה להוסיף לגבי זה, הוא קצת נפגע בתור המשחק שאני מבזבז עליו כמות מגוחכת של שעות בגלל היידיס שפתאום מגיע לחיים שלנו, אני עדיין צריך לחזור אליו כדי לעשות סבב של לעקוף את הניקוד של גיא בכל מיני שלבים שם.
אגב, יש אפליקציה ששחררתי שאפשר לעקוף בה אחרי התוצאות שלנו, ואם אתם מעוניינים להצטרף על התוצאות שלכם אתם יכולים.
רגע, באמת?
כן. אנחנו נשאר שם כדי לעקוב, וכן, שוב, בשלב מסוים אני פשוט כזה, כאילו, גיא, עקף כמעט בכל השלבים, ואז יצא היידיס, אז...
לא כמעט, בכולם.
אוקיי, אז תמות. אז אני עוד צריך לחזור לזה, אבל כן.
זה תמה חוזרת שגיא פשוט יותר טוב ממך בכל דבר שהוא עושה.
אני לא למדתי. גיא, באופן כללי יותר טוב ממני, נקודתית, אני הולך לקרוא לו את הטוני הוק. זה לא
ככה. על איזה, על איפה אתם משחקים את הטוני הוק? PC?
PC.
את הטוני הוק.
את הטוני הוק, כן, הטוני הוק הזה שלכם, בדיוק.
אני רוצה להגיד שאחד מדברים מבנפים, שהקטע הזה של, היי, בוא נוציא מחדש את טוני הוק 1 ו-2, כבר עשו את זה לפני עשור בערך, מישהו היו כזה, כן, יאללה, בוא נוציא את טוני הוקס פוסט סקייטר 1 ו-2 ב-HD, היה פופולרי להוסיף HD לדברים באותה תקופה, וזה מאוד מאוד לא עשה רעש, זה כאילו, עשה קצת רעש בעיקר מבחינת, לא יודע, ה-DLC שלהם שהיה קצת מצלני, והיה מוזר איזה שלבים בחרו לכלול, וכאילו טוני הוק 1+2 שיצא השנה, מדלג בחינניות על כל הפשלות שהרימק הקודם עשה, כאילו, אתם לא מרוצים מאיזה שלבים, בסדר, פשוט נשים בזה את כל השלבים של טוני הוק 1 ו-2, כל ה-20 שלבים משני המשחקים. אתם לא מרוצים מזה שמחו לכם בתור DLC מהלך שהוא בכלל מטוני הוק 3, סבבה, אוקיי, לא צחקו עם המהלך הזה בטוני הוק 1 ו-2, לא אכפת לנו, כאילו, והוא עשה את הכל נכון, ואני חושב שזה חלק מהסיבה שהוא זכה להרבה יותר אהדה בקרב האנשים ששיחקו בטוני הוק, בטוני הוקים בסוף ה-90s וזכרו אותם, הם הרבה יותר התחברו לטוני הוק הרימי כזה, וכן, בתוך הקבוצה הזאת נחלים אני וגיא,
ועוד את פוירשטיין.
סתם. עוד את פוירשטיין, כן, ועוד לא. שבקוזנו עליו כמות עצומה של שעות.
מגניב.
כן.
אני זוכר שדיברנו על זה כשהוא יצא במרחק של שבועיים היה...
לפני רגע אמרתי שלפרסונה 5-6, אמרתי שיש לו את הפסקול הכי טוב בכל הזמנים ואין תחרות.
אז טוני הוק הוא תחרות?
וואו. מה זאת אומרת?
וואו.
אני אוהב כל הפרק הזה. כן, זה המשחק הכי טוב של השנה. טוב, אז כבר זה, אתם צודקים, המשחק ההוא היה. וזה הפסקול הכי טוב.
שמה, we are blessed with so many excellent games.
תשמע, יש... תום עדיין מזמזם את המוזיקה של הסרט אינטרו של טוני הוק. הוא ראה אותו משהו כמו פעמיים, כן? הוא עדיין מזמזם לי אותו לפעמים.
הייתה המוזיקה אז פעם, היא הייתה נורא פשוטה וסבבה, ונתקעת לך בראש 30 שנה.
כן, זה הפאנק רוק המאוד שמח של סוף ה-90s.
כן, זה אחלה, אבל אנחנו אוהבים אותך.
כן, יש בזה משהו.
שהיינו צעירים ותמימים, וחשבנו ש-2020 תהיה אחלה, עם מכוניות מעופצות.
טוב, עכשיו אתם רוצים לדבר על הפול גייז והמונגס הזה שלכם?
כן, משחקי טוויץ' מפגרים. כן, אז...
ליטרת לי הגדרה טובה עליהם, אני חייב...
פול גייז, הם מאוד מאוד שונים. פול גייז הם משחק, אומנם לא מחברה גדולה, אבל משחק מאוד מלוטש ומאוד, עם אחות הפקה מאוד מאוד מרשימות, שבסך הכל עושה משהו שלא כל כך, שמעט מאוד משחקי מולטיפלייר, בטל רויאל, עושים. פחות או יותר, אין לי כל כך דרך לתאר את זה, מביא מכניקה של נינג'ה ישראל לתוך...
לא?
רק שהנינג'ות הם בטטות.
והיא מופשטת ברמות.
פול גייז, נו, זה פשוט, זה וייפ אאוט.
אוקיי, בסדר,
סבבה. זה לגמרי וייפ אאוט.
כן, אבל אין לי מקבילה ישראלית לזה, אז לא...
וייפ אאוט, היה את זה בישראל.
היה וייפ אאוט בישראל,
כן. אוקיי, זה נראה אותי משהו היום. anyway, הוא מאוד מאוד מטופש, והוא מאוד עובד. אותי הוא הרשים בעיקר מבחינת משחק מולטיפלייר, באטל רויאל, שאני פשוט יכול לתת לתום, לשחק בו עם השלט בית, וזהו, והוא מיד מבין את כל החוקים שלו, ואיך הוא עובד. זה משחק מאוד נגיש. לעומתו, Among Us, זה ההפך המוחלט. זה משחק שפעם החמישית שתשחקות, הם עדיין תלמדו עליו דברים חדשים, וכנראה תצטרכו איזה 7-8 שעות ניסיון, לפני שאשכרה תהיו סבירים בו. והוא גם משחק לא חדש, כמו שאביב קודם תקש להזכיר לנו, הוא משחק שקיים בשטח כבר הרבה מאוד זמן, כל הזמן המפתחים שלו כזה טוב טוב, ואנחנו נוטשים אותו ועוברים למשחק אחר, אבל אז הם לא עושים את זה, אז הם מוספים לו עוד איזה משהו קטן, ועוד איזה משהו קטן, ואז פתאום השנה הוא התפוצץ, כל כך התפוצץ, שכמו גם יצא לו גרסה לסוויץ' שהיא אגב מצוינת. והמכניקה של Among Us היא משחק העיירה, או מאפיה, או באטלס הגלקטיקה, תלוי כאילו איזה...
או ווירוולף, או... כן.
כן, תלוי מאיזה עולם משחקי קופסה, או סלש חברה, אתם מגיעים. אבל במשחק מחשב, שזה משהו שניסו לעשות לא מעט פעמים, במידות שונות של הצלחה, ו-Among Us פשוט מצליח.
כי הוא כיף. הוא פשוט זורם יותר, הוא נורא מהיר, ונורא...
זה לא רק זה, זה גם... הוא מאזן בצורה מאוד מאוד חכמה את מה שכל השחקנים צריכים לעשות, ואת מה שהבוגד צריך לעשות. בסופו של דבר, כשאתה מעביר את זה למשחק מחשב, צריך להיות מאוד... צריך לשמור על איזשהו איזון מאוד מאוד עדין. אתה חייב שיהיה לך משהו משחקי לעשות. אתה לא יכול לעשות כמו העיירה, פשוט לתת לאנשים לדבר. מצד שני, אתה צריך שהמשהו המשחקי יהיה... פשוט מאוד, אתה לא יכול לעשות את באטלס גלקטיקה משחק קופסה במשחק מחשב, אבל אתה צריך שזה לא יהיה פשוט מדי, כי אז אחרת יהיה קל מדי לזהות מי הבוגד. אז צריך לשמור כאן על איזשהו איזון מאוד עדין. Among Us לא הכי מצליח בזה, הוא קצת על הצד המסובך מדי בכמה מקרים, אבל הוא מצליח בזה מספיק כדי שאנשים יבינו את הדינמיקה איזה משחק או שניים.
אני חושב שהמיעוט מופות שלו כן עוזר להבין די מהר את הדברים שיש בו, את כל המיני מכניקות הקטנות של המיני משחקים שיש בו.
אני שנייה אגיד משהו לגבי זה, במקרה יצא לי לשחק אותו לא קצת עם אנשים שמשחקים אותו המון. יש מעט מפות, נכון, ויש מעט מכניקות, אבל יש לו כמות מטה גיימינג משוגעת שאנחנו בתור שחקנים שלא משחקים אותו המון לא מודעים אליהם. למשל, חלק מהמפות, איך שמתחיל המשחק, כל השחקנים שהם לא, איך הם קוראים לרעים? כל מי שהוא לא אימפוסטר מקבל משימה באזור ההתחלה, ואז אם אתה רואה שחקן או שתיים או שלושה הולכים ישר קדימה ולא עושים משהו, החשד כלפיהם הוא פתאום מאוד גבוה, ואז יש המון ניואנסים כאלה קטנים. ונגיד מהצד השני, לפני איזה שבועיים היה לנו יום צוות אונליין, ואחד הדברים שעשינו היה לשחק אמונגס, שזה כלל אותי ועוד אדם ששיחקו בו בעבר, וחמישה או שישה אנשים שלא שיחקו בהם בחיים. ואתה רואה שכאילו יש המון דברים, וכשאתה אימפוסטר במשחק עם שחקנים חדשים, אתה פשוט משמיד את כולם, וזה נורא קל. יש בו המון מעבר למעט שהוא מראה על פני השטח.
כן, אבל זה טוב, שכאילו, עדיין יש בו, אני לא חושב שהוא מהמורכבים נורא, אני חושב שגם, כאילו, אני לא משחק בו הרבה, אז אני לא מכיר את כל המטה המטורף שיש מאחוריו, כמו שציינת עכשיו. כן, לפעמים אני משחק ונרצח די בקלות, לפעמים אני עושה דברים ומצליח כאימפוסטר לנצח וכל מיני כאלה. מרגיש לי שאלא אם כן אתה משחק במודע עם חבורה שממש טובה במשחק, הסיכוי ש... פועל על הרבה אנשים שטובים במטה הוא די נמוך, כאילו אחד או שניים בתוך הקבוצה של 8 או 10 זה לא נורא מטה את המשחק נראה לי עדיין.
אני חייב לציין שמעולם לא שיחקתי אותו כאילו בצורה רנדומלית. דיברנו על זה לא מעט שאני לא יודע איך הוא עובד ככה. החוויה באמת גדולה עבורי הייתה להיות עם חברים או עם אנשים שאני מכיר בדיסקורד, לדבר תוך כדי, זה כאילו מה שמאוד נהניתי ממנו, וזה גם מה שאני נהנה ממשחקים כמו Werewolf או Battlestar וכדומה, זה החוויה האנושית הזו, ולשחק אותו בלי וויס, נשמע לי, לא יודע, אני לא יודע אם הייתי נהנה באותה.
חברים, צריך להתקדם. אז... אוקיי. אז יש לנו שני משחקים לדבר עליהם במשחקים שיחקנו השנה, ואחר כך נסכם ציפיות. זיירמן, אני חושב שאתה ה...
כן, הוא כתב את חימרה.
אתה העיקרי של אקסקום, כן.
כן.
אני מאוד נהנתי ממנו, הוא נדחפתי לפני זיירמן.
הוא פשוט, זה היה מאוד מאוד מפתיע כשהוא שוחרר, כי אם היית אומר לי בתחילת 2020 שהולך לצאת אקסקום חדש השנה, אני כזה, אך, מה, על מה אתה מדבר? אין סיכוי שלא הייתי שומע על דבר כזה. והם שמרו אותו לגמרי בסוד של, היי, הדבר הזה עוצה עוד 4.5 שניות. וגם מבחינת הסגנון, הוא עושה המון ניסויים מאוד מעניינים בנוסחה, הוא ממש נראה כמו אקסקום 2.5 כזה, כאילו אקסקום שהם דוחפים לתוך כל הניסויים לקראת אקסקום 3, ואני בעיקרון
לגמרי... אבל בכל כזה יותר אקסקום 1.25.
כן, משהו כזה. ואני בעיקרון לגמרי בעד זה, חוץ מהקטע של היוזמה שהם עשו במשחק הזה, אני לא זוכר קרול, זה כאילו שהתורות שלכם משולבים בתורות של החייזרים, שזה... אני לגמרי אשמח שזה יישאר רק בתור ניסוי בקימרה סקואד, ולא יעבור למשחקים
סדרה ראשית. כן, אני מאוד מסכים עם זה.
אבל מבחינתי זה המקום המושלם לזה, זה המקום המושלם להתנסות בהי, הנה מכניקות שאנחנו עדיין לא יודעים אם ייכנסו לתוך אקסקום או לא. הוא היה, שוב, היה חוויה מאוד משונה ביחס למי שמכיר ומאוד מאוד אוהב את אקסקום, ואני מאוד שמח שהיא קיימת. בתור אלטרנטיבה נקרא לזה לייטווייט לאקסקום.
אני מאוד רוצה שתיכנס למכניקה של הסיפורי רקע של הדמויות וההתנהגות שלהם כזה יבוא.
כן, אבל זאת היא בעיה במשחק כמו אקסקום, כי חלק מהקסם שלו זה שהדמויות הם פלסטלינה.
רנדום בקסטורי ג'נרייטור.
אבל כזה יש באקסקום, ואני חושב שזה שינוי.
אני אוהב את הקטע שמתייחסים אחד לשני בסיפורים. יכול לעשות מאגר יותר דמויות גדול.
אבל בינינו כולנו רוצים שבאקסקום 3 את העלילה של הסיפור החדש של זיירמן. זה הדבר שחשוב בשביל זה. אנחנו באים לשם.
גם כן.
אם אתה אומר. אני אשמח מאוד לקבל עוד אקסקום סטוריז כאלה. שיהיה מדי פעם. זה יהיה נחמד. טוב, יהודה, תסגור אותנו עם המשחק המצופה ביותר שלך, שאתה לא מבין איך אף אחד אחר לא מצפה לו.
בפודקאסט.
כן.
Ghost of Tsushima. זה המשחק האקסקלוסיבי האחרון שיצא על הפלייסטיישן 4. לגמרי נראה שהם ידעו בדיוק איך לנצל כל פלופ מכל כמה פלופים שיש לתם פלייסטיישן 4 לעומת הפלופים שיש לתם פלייסטיישנים האחרים. והוא ממש טוב, הוא נראה מדהים גם ב-1080p המסכן שהפלייסטיישן אפילו לא פרו שלי מוציא. יש לו רק בעיה אחת, הסוף שלו לא טוב. גם אמרתי את זה אז בפודקאסט, השלושת רבי משחק שלו הראשונים מדהימים והם כיף לא נורמליים עם סיפורים עמוקים ואחלה ומשימות צד ממש טובות והוא רוצה שתעשה דברים או לא ופשוט איפשהו אתה מסיים כאילו, זה סוג של השליש האחרון של המשחק, אבל מבחינת תוכן של המשחק זה נשאר רבע. פשוט המשחק אומר לך, תמות, זה מה שאתה יכול לעשות באזור שלך, וזהו. סתם, זה מבאס, כי זה פשוט לא כיף לסיים ככה משחק. העלילה שלו אבל ממש מוצלחת. דיברתי עליו הרבה בפודקאסטים אי שם, כשהוא יצא. הוא כיף, הוא אחלה, הוא מדהים, וכל הזמן יוצא לו עוד עדכונים עם עוד תלבושות ועוד דברים ועוד שריונות וכאלה, אז זה נחמד שהם עוד ממשיכים אותו. יצא לו גם עדכון מולטיפלייר, שלא יצא לי לשחק בו, כי אני לא אוהב מולטיפלייר כל כך במשחקים כאלה, אבל זהו.
יאללה, ציפיות לשנת 2021, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, לפחות לגבי עידן ואני, אנחנו לא מצפים לדברים, ולכן עשינו את זה on the fly. עידן.
כן, אז טכנית 12 minutes אני כתב שאני מצפה לו, ועדיין נרצה, אז אני עדיין מצפה לו. אני מניח, לא באמת עקבתי אחרי במשך השנה הזאת, וראיתי טריילרים חדשים או whatever. הורייזון זירו דון 2, זה לא יהיה הורייזון זירו דון, זה הורייזון פורבידן ווסט, כן, זה הכותרת המתקשת פעם. תאורטית הריליז דייט שלו הוא 2020. אני חושב שאין שם שסיכוי שזה יהיה ב-2020. אבל אם כבר 21 אז סבבה, אני לא רואה בכל מקרה. אם כן, אז תניחו שהוא כמו דלאסט אוף אס 2, זה משחק שאני מצפה לו אוטומטית, ואשחק בו אוטומטית שיוצא. ויש לי ציפיות מ-Back for Blood, של החבר'ה שעשו את Left 4 Dead. כי Left 4 Dead הוא עדיין אחד המשחקים שאני שיחקתי בהם הכי הרבה זמן בסטים שלי, ואני מאוד מאוד מקווה ש-Back 4 Blood יהיה המשך רוחני ראוי. אני גם הייתי מקווה להמשך רוחני ראוי ל-Evolve 2, אבל אני ראה לי בציפיות שלי ועודד שזה לא יקרה אף פעם. והרימאסטר של טרילוגת Mass Effect, אם יהיה לי זמן לזה, אז אני אשמח לשחק בזה.
אני אגיד, זה נשמע לי כיף, הרימאסטר לטרילוגת Mass Effect, אבל די כבר?
זה לא מה שאני רוצה לחזור לשחק.
אוקיי, בופי, אני שמח בשבילכם שאתם לא רוצים לשחק. אני רוצה לשחק בזה הפעם הראשונה.
זה משהו אחר, לגמרי, לגמרי. מסכים איתכם לגמרי, זה כמו ש... זה כמו וואו קלאסיק. מי ש... כאילו, היו הרבה שחקני וואו שכאילו ותיקים שרצו לחזור לוואו קלאסיק, ואני כזה, אוקיי, שיחקנו כבר בוואו קלאסיק, למה לשחק בזה שוב? אבל בשביל מי שלא שיחק וואו בכלל, זה היה מגניב. אז אני לגמרי איתכם, אם לא שיחקתם מס אפקט בחיים, זה מדהים.
תודה שקיבלתי את האישור שלכם
להתראות. אני מצפה ששניכם תקנו לי אותו כדי שאשחק בו עכשיו.
נכון, כן.
לא, רק קונים לי משחקים, ככה זה
עובד. אז טוב, אז אני כמובן עברתי על רשימת המשחקים של 2021, עשיתי את זה תוך כדי השיעור היום. והתקשקשנו קצת בהפסקה של חבר'ה שלומדים איתי, וכאילו, מה שהיה לי מאוד בולט לעומת שנים קודמות שעשינו את זה, זה כמה מעט משחקים יש להם כרגע את הערכי יציאה. וזה כן, די מובן.
זה מדהים כמה שכשהקורונה התחילה, דברים נדחו להם תאריך, ואז פשוט,
לא די. הורידו תאריכי יציאה מהכל, לגמרי. אז הדברים שיש להם תאריכי יציאה וראיתי שמעניינים אותי, Vampire the Masquerade Bloodline 2, לא שיחקתי בראשון אף פעם, הוא מאוד well received, אני מאוד אוהב את Vampire the Masquerade, ואני מצפה לראות מה יצא מזה. Hitman 3, לא ידעתי על קיומו עד לפני איזה שבועיים, ואז IO הוציאו טריילר חדש, ושנם... יפ.
לא, באמת שלא ידעתי עליו, דיברו, אני חושב שדיברתי עליו וזה, כשהיה את היום משחקים הזה של סוני, איך שהם לא קוראים לזה.
whatever, יכול להיות שידעתי ושכחתי, אגב, IO גם עובדים על משחק רשמי של 007, שזה מאוד הגיוני, כי איטמן וג'יימס בונד זה די דומה. בייסקלי
אותו דבר.
יפ, אז שני המשחקים הקודמים בחלק הזה של היטמן, הם היו ממש טובים, לא שיחקתי בקודמים, אפשר לקרוא לזה 100 ריבוט ואילך. אז... כן, אז אני מאוד מחכה לשלוש, וגיליתי משהו שאולי ידעתי עליו, כי יהודה יגיד עכשיו שידעתי עליו, אבל גיליתי שיוצא רימייק של Prince of Persia Sands of Time, וזה רימייק אחד שאני כן אשחק בו.
כמובן, תחת החוקים בהם, Among Us לא, אי אפשר לדבר עליו השנה, אבל על מה שמו אפשר לדבר, אז גם רמיקים מסוימים הם בסדר, אבל רמיקים אחרים הם לא. הפרק
הזה הוציא המון... לי אישית, ואני דיברתי על זה כמה פעמים בפודקאסט, נמאס לי לגמרי מרימייקים, ורימאסטרים, ורימג'נינג.
אוקיי, אז איך היה רימג'ן של זלדה ברית אוף דה ויילד? דיברת עליו די בחיבה, לא?
זה לא רימג'ן, זה זלדה ברית אוף דה ויילד.
אוקיי.
whatever. אני לא אמרתי על מס אפקט בגלל שזה רימאסטר, לא אכפת לי מרימאסטרים, אני פשוט...
זה הייתה כמובן בדיחה אביב.
אני יודע שזה הייתה בדיחה, אני פשוט מבהיר ש... אני אגיד לכם מה, יש לי קטע כזה בסדרות ארוכות, וזה קרה לי נגיד עם הארי פוטר, ועכשיו זה קרה לי גם עם מרוול סינמטיק יוניברס, אחרי הרבה תוכן של כאילו שנבנה של אותו דבר, ואתה מגיע לסוף, יש קטרזיס וזה, ולא אכפת לי שאנשים לא אוהבים את הסוף של שלוש, אני אהבתי על שלוש. אני לא רוצה לחזור לאותו יקום שוב פעם, במיוחד שזה, זה אחרי שסיימתי את הארי פוטר 7, לא חשבתי יותר על הארי פוטר 7 יותר לחיים. עכשיו שיש...
אני מתחיל עם זה, אבל רימייק או רימאסטר הם הרבה פעמים דרכים מודרניות לאנשים שלא חוו את זה, לחוות את זה.
נכון, זה אני מסכים איתך לחלוטין, אם לא שיחקתי מעולם מס אפקט לכל זה. פירס אוף פרסיה זה פשוט דבר אחר, אני פשוט אוהב את כל הסגנון הזה של משחקי פלטפורמינג כאלה, והייתי משחק בכל המשחקים האלה שוב. יהודה, אין לך ציפיות לעתיד, נדלג עליך. גיא.
למה? כתבתי שאם יצא איזה משחקים דברים מגניבים לפלייסטיישן 5, אז אני ממש אשמח, כי נורא בא לי לקנות פלייסטיישן 5, אבל...
בכל מקרה, אני ב-2021 לא מצפה לי יותר מדי דברים. שני דברים שאני מצפה להם זה Ratchet & Clank Rift Apart, כי א', זו סדרה שאני מאוד אוהב, זה פלטפורמרים כל כך כיפים ומיינדנאמינג, והעולם צבעוני ויפה, ו-Ratchet כזה חמוד, וקלנק כזה מטופש, והכל... אחלה. וכמובן הורייזן, שאני לא חושב שיצא השנה, אבל אם כן, וואו, קול, איזה כיף. וזה בעיקר כי גם יהיה לי סיבה לקנות פלייסטיישן 5, וזה יהיה
אחלה. כן, כן. אני מאוד רוצה
שיצא
הורייזן השנה.
כן. הרימאסטר של מס אפקט, כי זה חור גדול בהיסטוריית המשחקים שלי, וזה...
איך את חושב ששיחקתם בזה?
אני לא זוכר, זה 2007, הייתי עסוק בדברנינג קרוסייד ובוורד אוף וורקראפט.
זה לא, אצלי זה לא כל כך קשה, זה משחק תפקידים של עשרות שעות, זה שלושה מהם.
כן, אבל זה אמן, זה היה נראה שהיה לך אינסוף זמן, כן?
כן, אבל הם יצאו גם, אתה יודע, הם לא יצאו ביחד.
והייתה עוד הרחבה של וואו, והייתי עסוק, ואז יצא סטארקראפט 2, ו-2007 עד 2011 היו תקופות עמוסות בשבילי.
תביא אונס, המשחק, מס אפקט הראשון גם לא כזה טוב.
כן, בוא נדבר, שתיים הוא טוב, אחד, שלוש מיותר,
דיברו, אנשים דיברו על, על הסדרות הזאת כסדרת חובה רק עמוק לתוך המשחק השני כבר.
נכון.
ואז זה כבר עניין שאם אני אופק את זה עכשיו, אני צריך לא סתם עשרות שעות בשביל לשחק באחד, אני צריך לשחק בשניים.
זה נכון, אתה צודק. אני רק רציתי להוסיף שאם במקרה דרגון אייג' חדש יצא השנה, מה שלא נראה לי שיקרה, אז אני מאוד מצפה לו, אבל לא נראה לי שזה יצא השנה. יאללה, בוא נסיים. זהו, זאת הייתה שנת 2020, כמו שאתם רואים, כמו ששמעתם לאורך הפרק הזה, הייתה לנו שנה טובה בתחום הגיימינג, ואנחנו מאוד נהננו ממנה. יש עוד פרקים של הפודקאסט הזה, זה היה פרק 12-13, ואת כל הפרקים אפשר למצוא באתר isn.me. חוץ מזה, אתם יכולים גם להאזין לגיימפוד, פודקאסט המשחקים הוותיק ביותר בישראל, שנמצא באתר gamepad.co.il. את כולנו אפשר למצוא בטוויטר, את חלקנו אפשר למצוא בוורקינג גיימרס בפייסבוק, שזה בעיקר את עידן, כי אני...
אתה לא מתקרבים.
לא, אני שם מדי פעם, אבל לא הרבה, יהודה לא בפייסבוק בכלל, וגיא אני לא יודע מה המצב שלו. וזהו, תודה רבה שהייתם איתי היום, זה היה אחלה פרק של סיכום שנה, ושתהיה לנו שנת 2021 מוצלחת ועם פחות פנדמיות קטלניות שאורסות את העולם.
ולכו להתחסן.
ולכו להתחסן, אכן.
שתוכלו.
כן, אתה מעל 60, ואז אתם יכולים
עכשיו
להתחסן.
כן, מי שיכול ללכת עכשיו, לך להתחסן. מי שלא, כשתהיה לכם אותה אופציה, לכו להתחסן. זהו, סיימנו, תודה רבה, ולהתראות. להתראות!
ביי ביי.